שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ח במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה בעמוד הקודם ונסיים 10 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על הדין של שביטת כלים, בחלק השני נעסוק בדין של שהייה של משהו על האש לפני שבת. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, וזה הדין של שביטת כלים. כלומר, שלא רק שאני צריך לשבות בשבת, וגם הבהמה שלי, אלא אולי גם הכלים שלי צריכים לשבות. למשל, שאני לא אשים בגדים במכונת כביסה לפני שבת, ויתן למכונה לעבוד בשבת. אז לגבי זה, במשנה יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. בית שמאי אומרים שיש איסור, ובית הלל אומרים שאין איסור. זאת המחלוקת במשנה, ואת הדיון לגבי זה נחלק לשלושה שלבים. בשלב הראשון פשוט נראה את הדוגמאות שהמשנה מביאה. היא מביאה שלושה סוגים של מלאכות. דבר אחד זה לשרות במים לפני שבת, דיו או סימנים, כלומר צבע או קרשינים, שזה סוג של קטניות. דבר שני זה להכניס לתנור עוני פשטן או צמר לתוך סירותיך עם צבע, כמובן לפני שבת. ודבר השלישי, לשים על קודות לחיה עופות ודגים לפני שבת בשביל שהם יתפסו בשבת. אלה הדוגמאות שהמשנה מביאה, וכאמור, לבית שמאי זה אסור, לבית הלל זה מותר. עד כאן שלב ראשון. השלב השני זה שאנחנו נדגיש שגם לבית שמאי שאסור, זה דווקא בפעולות כאלו שאם עושים אותם בשבת עצמה, אז האדם שעשה אותם חייב חטאת. למשל, ללכוד בשבת במלכודת אסור, אז לשים מלכודת לפני שבת לפי בית שמאי גם אסור. עכשיו, למה שהרגע אמרנו, נראה שתי השלכות. אחת במשנה עצמה, שזה הקורות על הזיתים, את זה לא נבהר היום, אלא מחר בגמרא. השלכה שנייה אומרת הגמרא, הדוגמה שהמשנה הביאה של לשרות דיו במים, חייבים לומר שאם הוא עושה את זה בשבת עצמה, זה איסור דאורייתא. איזה איסור זה? אז זה נקרא איסור מגבל, שזה לערבב קמח ומים, שזה אסור מטעם לש. עכשיו, על זה אומר רב יוסף שיש הבדל בין לשרות דיו במים לבין לגבל קמח במים. בקמח, בשביל שיצא לך בצק, אתה חייב לערבב. לעומת זאת, בדיו במים, תשורים את זה וזה מתפזר בכל המים. ממילא, אומר רב יוסף, בשביל לומר שהדין במשנה שלנו לשרות דיו זה דאורייתא, צריך להניח שגם סתם לשים קמח במים, גם בלי לערבב, גם זה דאורייתא. וזה באמת מחלוקת בין רבי לרב יוסי. רבי אומר שזה דאורייתא, ורב יוסי אומר שזה לא דאורייתא, אלא זה רק דאורייתא אם הוא מערבב. ממילא יוצא שהמשנה שלנו היא דווקא לפי רבי ולא לפי רבי יוסי. עכשיו בסוגריים נעיר שזה שרבי יוסי אמר שזה דווקא אם הוא מערבב, זה נכון לא רק לגבי קמח ומים ששם מבחינה מציאותית חייבים לערבב, אלא גם בשריית דיו במים ששם מבחינה מציאותית אין סיבה לערבב, בכל זאת הוא לא עובר אם הוא לא ערבב. אנחנו רואים את זה במי שמערבב אפר עם מים, שגם שם רבי יוסי אמר שצריך לערבב, אפילו שמציאותית גם שם אין סיבה לערבב. עד כאן השלב השני בדיון. באופן כללי בשלב הזה אמרנו שזה דווקא על דבר כזה שבשבת עצמה הוא חייב עליו חטאת, ממילא בקורות מותר, ובשריית יו חייבים להניח כמו רבי ולא כמו רבי יוסי. בשלב השלישי של הדיון שנמצא קצת מעל אמצע עמוד א', אנחנו נראה מגבלות להיתר של בית הלל ולאיסור של בית שמאי. כלומר, אנחנו נראה שבית הלל לא תמיד מתירים ובית שמאי לא תמיד אוסרים, ואנחנו נראה את זה ביחס לשני דברים. הדבר הראשון זה ברייתא, שכמו המשנה גם היא מביאה אוסף של מקרים בנושא של שביטת כלים, אבל בניגוד למשנה כאן אין את המחלוקת של בית הלל ובית שמאי, כלומר יכולת שהמשנה היא בית הלל, יכולת שהיא בית שמאי, וגם עוד משהו בניגוד למשנה זה שכאן יש גם דברים שמותר וגם דבר שאסור. ממילא אפשר לפרש את הברייתא או כבית הלל, ואז צריך להסביר למה בכל זאת יש דבר שאסור, או כבית שמאי, ואז צריך להסביר למה בכל זאת יש דברים שמותרים. אז קודם כל בוא נראה מה הדברים המותרים ומה הדבר האסור, ואחרי זה נראה אם זה כבית הלל או כבית שמאי. אז הדברים שמותרים יש שלושה. דבר אחד, אם יש לי גינה ולידה יש איזושהי אמת מים ויש איזשהו סכר קטן בין האמה לבין הגינה, אז מותר לי לפתוח את הסכר לפני שבת, ואז במהלך השבת הגינה שלי תתמלא במים. דבר שני, מותר לי לשרוף גופרית מתחת לכלים, היו עושים את זה בשביל להשחיר את הכלים, או לשרוף בסמים מתחת לבגדים, וזה ימשיך וישרף במהלך השבת ויכניס את הריח לבגדים או את השחור לכלים, או לשרוף בסמים מתחת לבגדים לפני שבת, וזה הולך וממשיך ונשרף במהלך השבת. ויש שם עוד דבר שלישי שאותו נזכיר בסוגריים בסוף. אז אלה הדברים שמותרים. הדבר שאסור זה אם יש לי תחנת קמח שעובדת על כוח של מים, אז אסור לי לשים חיטים ברחיים שלה לפני שבת, ושהמכונה תמשיך ותעבוד במהלך השבת. אז זאת הברייתא, ועכשיו כאמור צריך להבין האם היא כבית הלל, ואז הרישא ששם מותר מאוד מובן, וצריך להבין את הסיפא ששם אסור, או שהיא כבית שמאי, ואז הסיפא מובנת, וצריך להבין את הרישא ששם מותר. אז לגבי זה הגמרא מביאה שלושה הסברים, אחד של רבא ושניים של רב יוסף. ההסבר הראשון אומר רבא שהברייתא כבית הלל, ואז הרי שמובנת שמותר לפתוח את הפקק של המים או לשרוף את הפסמים והגופרית, וזה שבסייפה אסור לטחון ברחיים של מים, הוא אומר בגלל שזה עושה רעש, וזה מזלזל בשבת לעשות מלאכה שעושה רעש. זה ההסבר הראשון, ובאמת יש פוסקים שעל פי זה אמרו שאסור למשל לשים מכונת כביסה לפני שבת כי גם היא עושה רעש. בכל אופן זה ההסבר הראשון. ההסבר השני זה של רב יוסף, שהוא גם כן בהתחלה אומר שהברייתא כבית הלל, והוא אומר שגם בית הלל שמתירים זה דווקא כשלא נעשה פה מעשה. כלומר, כשלמשל אתה שם את הדיו במים לפני שבת או שורף את הפסמים לפני שבת, בעצם בשבת לא קורה כאן כלום, הכל פעולה מאוד עדינה ופסיבית. לא רואים משהו זז. לעומת זאת, כשריחיים תוכנות, אז יש פה משהו מאוד משמעותי, הכל פה זז. זה נקרא שנעשה כאן מעשה בשבת, וזה אסור גם לבית הלל. אז זה הסבר השני, עוד פעם כשלא נעשה מעשה, כלומר שאין תזוזה משמעותית בשבת, אז מותר, אבל כשיש מעשה אז אסור. אבל דוחה את זה הגמרא שזה לא מסתדר עם רב הושעיה, כי רב הושעיה אמר שבית הלל מתירים גם כשיש מעשה. ממילא רב יוסף מביא הסבר נוסף, זה כבר ההסבר השלישי שלנו, ולפי זה הוא אומר שבאמת הברייתא לא כבית הלל, אלא כבית שמאי. ממילא הסיפה שאוסרת בחיטין מאוד מובנת, אבל צריך להבין את הרישא, למה הפקק עם המים או לשרוף את הפסמים מתחת לבגדים מותר. מסביר רב יוסף שכל פעולה שלא נעשית בכלי שלי אלא על גבי הקרקע, אז בעצם הכלי שלי לא עושה כלום, וזה מותר גם לבית שמאי, לכן הגופרית והאש על הקרקע וגם המים שהם על הקרקע מותרים לבית שמאי. זה הסבר של רב יוסף, ועד כאן הדיון הראשון לגבי המגבלות על היתר והאיסור. של היתר של בית הלל ראינו שתי מגבלות, לרבא אסור אם זה עושה רעש, לרב יוסף אסור אם זה עושה מעשה, אבל דחינו, ובבית שמאי אמרנו שאם זה על הקרקע אז מותר. אז זה הדבר הראשון לגבי המגבלות. הדבר השני מופיע בשורה השנייה בעמוד ב', שואלת הגמרא על בית שמאי, הרי ברור שגם לבית שמאי יש דברים שבהם הכלים שלנו לא שופטים בשבת. למשל, כשאני מדליק נרות שבת לפני שבת, אז בשבת עצמה, כשהנר דולק, הנר שלי בעצם עובד והוא לא שובט. או למשל, כשאני שם שעורים בתוך גיגית בשביל לעשות מהם שחר, אז אני נמצא שם גם בשבת, ומולכים ועובדים בשבת. או גם כשאני שם קדירה על האש או שיפוד בתוך התנור לפני שבת, אז זה גם כן ממשיך ופועל בשבת, וברור שגם לבית שמאי אנשים עשו את זה. אז איך זה מותר לפי בית שמאי? עונה הגמרא, באמת עקרונית זה אסור, ובשביל שזה יהיה מותר, הוא צריך להפקיר את זה לפני שבת. למשל, שהוא יפקיר את הנרות, ורק אז ידליק נרות שבת, ואז זה כבר לא הכלים שלו, וממילא אין בזה איסור. אז זאת המגבלה השנייה על האיסור של בית שמאי, שאם הוא מפקיר לפני שבת, אז מותר, וזה חידוש גדול, שלבית שמאי צריך להפקיר את הנרות ואת הסיר וכולי לפני שבת. עד כאן, בשורה השלישית בעמוד ב', החלק הראשון של השיעור, ועכשיו, כיוון שהזכרנו הרגע את הנושא של להשאיר סיר על האש בערב שבת, אנחנו נתמקד בזה בחלק השני. הדין הזה נקרא הדין של שהייה, כלומר להשהות משהו על האש בערב שבת, בשביל שהוא ימשיך להתבשל או להתחמם בשבת. עכשיו רק בסוגריים, שימו לב שבסוגיה בהתחלה נדבר על בישול, בהמשך נעבור לצליה. אז הסוגיה מתחילה מברייתא שאומרת שיש איסור. מה איסור? אסור לקחת סיר מלא באססיות או לקחת סיר מלא במים ולשים אותו על האש בערב שבת בשביל שהוא יתבשל במהלך השבת. למה אסור? אז הגמרא מביאה שני הסברים. בהתחלה הגמרא מבינה שזה קשור לסוגיה הקודמת, כלומר זה כבית שמאי שאמרו שיש איסור של שביטת כלים, אלא אם כן הוא הפקיר את הכלי. ממילא אם הוא לא הפקיר אז אסור. זה הסבר הראשון, אבל הסבר שני אומרת הגמרא לא, אלא יש כאן דין נוסף שלא קשור לשביטת כלים אלא לדיני בישול, וזה האיסור של שהייה, וזה נכון גם לבית הלל. למה יש בזה איסור? כי חזל חששו שאם יש לו משהו על האש כל השבת והוא רוצה מאוד שזה יצליח להתבשל כבר, אז בטעות הוא ישכח והוא יחטא בגחלים, כלומר הוא ישחק קצת עם הגחלים בשביל שיהיה יותר אש, וזה כמובן אסור מדאורייתא, לכן אסרו לו להשאיר על האש. אז זה איסור שהייה, עוד פעם שמא יחטא בגחלים, ובסוגריים רק נעיר למה דיברנו דווקא על קדירה של אססיות או נחתום של מים, כי אלה דברים שלוקח להם די הרבה זמן להתבשל, והוא ירצה שהם יהיו מוכנים למשל ליום שבת, אז הוא יחטא קצת בשביל שיהיו מוכנים, לכן אסרו עליו לשים בכלל. אז זו הסיבה של האיסור, וכיוון שזאת הסיבה, ממילא אם נמצא מקומות שהסיבה לא שייכת, אז חזל לא יאסרו. ועכשיו לגבי זה נראה ארבעה דיונים קצרים על מקרים שונים, מתי אסור ומתי מותר, תלוי האם יש את החשש או לא. אז הדיון הראשון זה שהגמרא מביאה כמה מקרים שכבר ראינו אותם היום, ששם לא אסרו, כי שם אין חשש שיחטא. ולמה אין חשש? כי לא ירצה לחטות, כי אם הוא יחטא זה יקלקל. ما מתי? אז דבר אחד זה כשהוא מיישן בסמים או גופרית מתחת לכלים, כמו שראינו בברייתא בעמוד א', שם לא אסרו, כי אין חשש שיחטא, כי אם הוא יחטא זה יעשה אשן, ואשן לא טוב לכלי ולבגדים. דבר שני זה כשהוא שם אונין של פשטן בתנור, זה ראינו במשנה האחרונה בי"ז עמוד ב', גם שם אין חשש שהוא יחטא, כי בשביל החטות הוא צריך לפתוח את התנור, ואז ייכנס רוח, והרוח לא טובה לפשטן, ממילא אין חשש. אגב, בדיון הרביעי נרחיב קצת יותר לגבי ההבדל בין בישול לבין תנור. עד כאן הדיון הראשון, מקרים שבהם לא גזרו, כי מן הסתם הוא לא ירצה לחטות. הדיון השני זה לגבי עוד דבר שראינו במשנה, וזה שלפי בית הלל מותר להכניס את הצמר לתוך הסיר לפני שבת, והרי כאן מדובר בסיר סגור, אז גם הוא יחטא ויבוא השן, זה לא יעשה לצמר שום דבר, אז למה את זה מותר? הרי אולי הוא יחטא? אומרת הגמרא, אתה צודק, באמת כאן עקרונית יש חשש שם הוא יחטא, וצריך לעשות עוקימתא במשנה ולהעמיד שלא מדובר בסיר על האש, אלא בסיר שעקרו אותו מהאש. אז אפילו שהוא עדיין חם, בכל זאת מותר, כי הרי אין חשש שהוא יחטא, כי כבר זה לא על האש. עכשיו, היתר הזה מאוד מובן כמובן, כי אם זה לא על האש, אז אין חשש שהוא יחטא, אבל בסוגריים נעיר שמכאן אפשר להרחיב לתרים נוספים שנראה בדפים בהמשך, שגם אם זה עדיין על האש, אבל הוא גרף וקטם את האש, גם אז מותר, כי גם אז אין חשש שהוא יחטא, אותו עיקרון אפשר לומר גם על פלטה של שבת, כי אין חשש שהוא יחטא, כי אין במה לחטות. אז זה עיקר הדיון השני. עכשיו רק בסוגריים, הגמרא מעלה כאן עוד איזשהו חשש, וזה שיכול להיות שאומנם הוא לא יחטא בגחלים, אבל הוא יפתח את הסיר ויערבב, וזה נקרא להגיס, וזה בעצם גורם להתבשל יותר מהר, וגם זה אסור, אז למה לא חששו לזה? אומרת הגמרא, אתה צודק, גם לזה חששו, ובאמת זה מותר רק אם המכסה מחובר בטיט, ואז אין חשש שהוא יפתח. בכל אופן, זה היה הדיון השני, שאמרנו שאם הסיר עקור מהאש, אז אין בעיה. הדיון השלישי נוגע באיזה רמות של בישול יש את האיסור ובאיזה לא. כלומר, אומרת הגמרא שאם הדבר שאני שם על האש לפני שבת הוא או מבושל לגמרי, או שהוא חי לגמרי, אז מותר, כי אין חשש שיחטא. למה אין חשש? אם הוא מבושל לגמרי, זה ברור, כי למה הוא צריך לחטות? הרי זה כבר מבושל, הוא רק רוצה לשמור על החום. אם זה חי לגמרי, גם אין חשש, כי דבר שהוא חי לגמרי לוקח לו המון זמן להתבשל, והוא יודע שבלילה ממילא זה לא יהיה מוכן, ולבוקר ממילא זה כן יהיה מוכן, גם אם הוא לא יחטא, אז ממילא אין לו שום סיבה לחטות, אז לכן לא חששו, וזה בעצם הצ'ונט של היום, שאנחנו שמים אותו חי, ועד הבוקר מוכן, ואין חשש שיחטא. אז שוב, אם הוא מבושל לגמרי או חי לגמרי, אז אין חשש. מתי יש חשש? כשזה באמצע, כלומר, מבושל ולא מבושל, שאז יש חשש שהוא ירצה לזרז. והגמרא מוסיפה שאם לתוך אותו תבשיל שהוא חצי מבושל הוא גם זורק חתיכה שהיא חיה לגמרי, זה מתיר את כל התבשיל, כי עוד פעם, בגלל אותה חתיכה הוא לא יחטא, כי הוא יודע שללילה זה כבר לא יעזור, וביום זה כבר ממילא יהיה מוכן. זה היה הדיון השלישי, שהאיסור זה דווקא במבושל ולא מבושל, ואנחנו עוברים לדיון הרביעי, שזה לגבי צלי. עכשיו, מה ההבדל המציאותי בין בישול לבין צלי? בבישול, הסיר נמצא על האש, ויש לי גישה ישירה אל האש, ממילא יש חשש גדול שמני יחטא. בצלי לעומת זאת, הצלי נמצא בתוך תנור, והגחלים גם בתוך התנור, ולתנור יש מכסה, ובשביל שאני אחתן צריך לפתוח את אותו מכסה ולהגיע לגחלים. ממילא, בניגוד לבישול, ששם ראינו שהדרך היחידה להתיר זה להוריד את הסיר מהאש, בצלי יש עוד שני דרכים או סיבות להתיר. דבר אחד, אם אני סותם את המכסה של התנור בטיט, אז ממילא אין חשש שאני אפתח ויחטא בגחלים שבתוך התנור. דבר שני, כמו שראינו לגבי הפשטן, אם מדובר בדבר כזה שאם נפתח את התנור אז תיכנס רוח וזה יקלקל את מה שצולים בפנים, כמו למשל כשצולים גדי שזה לא טוב לגדי, אז ממילא אין חשש שהוא יעשה את זה. אז אלה שתי אפשרויות להתיר בצלי, ועכשיו בוא נראה האם באמת מתירים על פי שתי האפשרויות האלו. אז לגבי זה אפשר לדבר על ארבעה מצבים שונים. מצב אחד זה שיש לי את שתי הקולות שהזכרנו, כלומר גם מדובר בגדי שהרוח מזיקה וגם מדובר שהוא סגר בטיט, במצב כזה שיש את שתי הקולות, אז ברור לפי כולם שמתירים. מצב הפוך זה שיש שתי חומרות, כלומר גם מדובר בעיל, שלא אכפת לנו שיהיה רוח, וגם הוא לא סגר את זה בטיט, זה שתי סיבות לכאורה להחמיר. ויש שני מצבי ביניים ששם יש רק אחת מהקולות, כלומר או שמדובר בעיל, אבל הוא סגר בטיט, או שמדובר בגדי, אבל הוא לא סגר בטיט. אלה ארבעת המצבים, עכשיו מה הדין? אז כאמור, כשיש את שתי הקולות ברור שמתירים, לגבי שאר המצבים יש שתי גרסאות בגמרא, לפי הגרסה הראשונה בשני מצבי הביניים יש מחלוקת, עוד מעט נראה בין מי למי, ובמצב הקיצוני החמור, כלומר שאין שום קולה, אז ברור לפי כולם שאסור. לפי הגרסה השנייה מקלים יותר, ובשני מצבי הביניים ברור שמותר, ובמצב האחרון שם יש מחלוקת. אז עוד פעם, כשיש שתי קולות מותר, ואז לגרסה הראשונה במצבי הביניים זה מחלוקת, ובמצב החמור זה אסור, לגרסה השנייה במצבי הביניים זה מותר, ובמצב החמור שם זה מחלוקת. עכשיו של מי המחלוקת? אז רב ירמיה הוא זה שאוסר, ורב אשי הוא זה שמתיר. עד כאן לגבי צלי באמוראים, אבל מיד הגמרא מקשה מהמשנה הבאה ביוטט עמוד ב' ששם כתוב במפורש שאסור לשים בשר בשביל שיצלה במהלך השבת. אז איך רב אשי אמר שלפעמים מותר? עונה הגמרא, זה לא קשה. לפי הגרסה הראשונה אפשר להעמיד במצב שבו גם רב אשי אוסר, וזה כשמדובר במצב החמור, כלומר גם בדבר שרוח לא מזיקה לו וגם שהוא לא סגר ביתית. לפי הגרסה השנייה שגם אז רב אשי מתיר, אז במה נעמיד את אותה משנה? אומרת הגמרא, נעמיד שלא מדובר בכלל בתוך תנור, אלא כמו במנגל של ימינו שיש לו גישה ישירה לגחלים, וממילא כאן אפילו אין לו דלת שהוא צריך לפתוח לפני שהוא מחטא, ואז ברור שגם רב אשי אוסר, כמו שאסרנו בסיר, כי יש חשש שמא יחטא ואין שום דבר שיעצור אותו ויזכיר לו לפני. וזה הגענו לשורה העשירית לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום, חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על שביטת כלים, שלפי בית שמאי יש איסור, לפי בית הלל אין. ראינו את הדוגמאות במשנה של שחיית דיו, הכנסת עוני פשטן, מצודות חיה ופדגים. אחר כך בגמרא ראינו שני דיונים, דיון אחד הדגשנו שגם לבית שמאי שאסור, זה דווקא בדבר שאם עושים אותו בשבת עצמה, אז איסור דאורייתא, וממילא גם הם מתירים לטעון את קורות בית הבד, כי שם זה כבר נתחן לפני ואין בזה איסור תורה. וגם כשכתוב במשנה על האיסור של שריית הדיו, שזה אסור משום לש, זה נכון רק לפי רבי שמחייב על זה בשבת, אבל לפי רבי יוסי הוא לא מחייב עד שיגבל. זה היה דיון אחד, בדיון השני ראינו מגבלות גם להיתר וגם לאיסור, וזה א' בעקבות ברייתא ששם יש גם מקרים שמותר וגם מקרים שאסור. ראינו שלושה הסברים כמי הברייתא, הסבר ראשון שהברייתא כבית הלל והם מוסרים בחיטים כי זה עושה רעש, הסבר שני רב יוסף אמר גם כן שהברייתא כבית הלל והם מוסרים כשיש מעשה, כמו שהמתחנת קמח מסתובבת, והסבר שלישי אומר רב יוסף זה כבית שמאי והם מתירים כשזה מונח על הקרקע, הדבר השני שבו ראינו מגבלה זה שגם לבית שמאי ברור שמותר להדליק נר לפני שבת או להניח סיר על האש לפני שבת לפי התנאים שנראה בהמשך, ואנחנו לא אומרים שיש כאן בעיה של שביטת כלים. עונה הגמרא, באמת יש בעיה, ובשביל להתיר לפי בית שמאי הוא צריך להפקיר את הכלים שלו לפני. זה היה החלק הראשון. בחלק השני התמקדנו במה שהרגע הזכרנו לגבי להשאיר משהו על האש לפני שבת, וראינו ברייתא שאמרה שזה אסור, והסברנו שזה גם לבית הלל, שמא יחטא בגחלים, וזה הדין של שהייה. אחר כך ראינו שכיוון שהאיסור זה שמא יחטא, אז אם יש מצב שבו אין את החשש הזה, אז מותר. לגבי זה ראינו חמישה דיונים, דיון ראשון אם ממילא לא ירצה לחטות, כמו במוגמר וגופרית שהשן לא טוב, או כמו בפשטן שהרוח קשה לו, אז ממילא אין בעיה. דבר שני, אם הוא עקר את הסיר מהאש, אז גם אין בעיה, וכך האמנו את הצמר ליורה במשנה הקודמת. דבר שלישי, האיסור הוא דווקא במבושל ולא מבושל, אבל אם הוא חי לגמרי או מבושל לגמרי, אין חשש שהוא יחטא ומותר. ודבר רביעי, לגבי להשאיר צלי בתוך תנור שיצלה בשבת, לפי רב ירמיה אסור, לפי רב אשי מותר. וראינו שתי גרסות במה להעמיד את המחלוקת, כשבכל מקרה אם מדובר בגדי שהרוח מזיקה לו ובתנור שסגור בתית, אז מותר לפי כולם. השאלה היא לגבי שאר המצבים, לפי גרסה אחת המחלוקת היא כשיש סיבה אחת לכולה, כלומר או שמדובר בסגור בתית, או שמדובר בגדי שהרוח מזיקה לו, אבל אם יש שתי חומרות אז לפי כולם אסור. לפי הגרסה השנייה יותר מכלים, ואם יש כולה אחת אז מותר לפי כולם, אם יש שתי חומרות אז יש מחלוקת שלפי רב ירמיה אסור ולפי רב אשי מותר. עכשיו על זה הקשנו מהמשנה הבאה שאמרה שאסור לשים בשר בשביל לצלות אותו במהלך השבת, וזה קשה על רב אשי שהתיר, וענינו לפי הגרסה הראשונה נעמיד במקרה של שתי החומרות, לפי הגרסה השנייה נעמיד שלא מדובר בתוך תנור, שאז הדלת של התנור מזכירה לו לא לחטות, אלא בחוץ במנגל, ואז אין שום דבר שעומד בינו לבין הגחלים, ואנחנו חוששים, ולכן שם אסור גם לפי רב אשי כל טוב.